פרק קופלה מדי בתהילים, נקדים ונאמר שיש בגמרא, מופיע שיש מושג שנקרא הלל הגדול. הלל הגדול, יש בגמרא שלוש דעות, איזה פרקים בתהילים נכללים בהגדרה הלל הגדול. הלל הגדול זה הלל שבו מהללים את הקדוש ברוך הוא על הדברים הגדולים שהוא עושה. אז יש בגמרא דעת רבי יהודה אומר שזה פרק קופלה מדבב, זה הלל הגדול. אבל שתי הדעות האחרות, כמו דעת רבי יוחנן אומר, שהלל הגדול מתחיל מקוף למדלת, קוף למדי וקוף למדבב. ודעת רבי יחא, שזה מתחיל מקוף למדי, מפסוק ג' עד סוף קוף למדבב. זאת אומרת, יש לנו שתי דעות שכבר מהפרק הזה, קוף למדי, אנחנו מתחילים את ההלל הגדול. מה אומר הפרק? אומר פסוק א', הללויה, הללו את שם אדוני, הללו עבדי אדוני. שאתה פשוט, צריך לקרוא את הפסוק, כאילו לסרס את סדר המילים, כאילו לומר, הללו כת, הללו את הקדוש ברוך הוא, מי? הללו עבדי השם, עבדי השם, את מי הם יללו? הללו את שם השם, שעבדי השם יללו את שם השם, זה הפשט בפסוק. יש לנו בתהילים לפני כן, היה לנו בפרק קוף י' ג', אז בפתיחת הפרק, היה לנו סדר הפוך, שם כתוב, הללו עבדי השם, ואחר כך הללו את שם השם. פה, בפרק שלנו, הללו את שם השם, ואחר כך הללו עבדי השם. מה הטעם השינוי? אז הרד"ק אומר שזה בעיקר בא כדי להתחבר לפסוק שבא לאחר מכן. כיוון שבפרק קי"ג, שזה הפרק הראשון של ההלל, הפסוק שבא לאחר מכן זה יהי שם השם מבורך. לכן הצמידו את שם השם לשם השם. לעומת זאת אצלנו, הפסוק הבא אחר כך זה עומדים בבית השם, שזה הולך על האנשים, לכן הצמידו לזה את עבדי השם. אבל הרעיון אותו רעיון. האלשיך למשל מחלק ואומר שיש כאן בפסוק הללו יודקי, ככה הרי המילים הראשונות, הללו כה, ואחר כך הללו את שם יודקי ואבקי, שם הוויה. זאת אומרת, זה שתי דרגות בהילול. יש ההילול רק לשם יודקי, ויש את ההילול ליודקי ואבקי. למי זה מתחלק? אז מה מתחלק? זה בין עבדי השם לבין עומדים בבית השם. אלה שהם עבדי השם, העבדים, דיינו על משם שיצא ממצרים, ההכרה שלהם הייתה ביודקי. אז להם נאמר הללו יודקי. אבל אחר כך העומדים בבית השם שלהם, נדבר בפסוק הבא, שזה הכהנים שעומדים בבית המקדש, שהם עליהם גילויים יותר גדולים, אז כלפיהם נאמר הללו את שם הוויה, שם הוויה השלם. כל פנים נראה הלאה את פסוק ב', שעומדים בבית אדוני, בחצרות בית אלוהינו. היינו, הכוונה היא לכהנים, שהם עובדים, עומדים, מתפללים בבית השם, או עם ישראל שגם הם עומדים בבית השם, רק ההבדל הוא שהכהנים נמצאים בבית השם, הם הרי עובדים ונמצאים בפנים, ולעומת את כל עם ישראל שבאים לבית המקדש, הם לא יכולים להיות בפנים, הם נמצאים בעזרות, יש להם את ההגבלה, איפה הם יכולים להיכנס. אז בחצרות בית אלוקינו זה על כלל ישראל, ובבית השם זה הכהנים. הפסוק הזה, או שדוד המלך אומר את זה בלשון עתידית, זה ברור, או שהוא אומר את זה בלשון עתידית על בית ראשון, או שזה הולך, כפי שמפרשים אומרים, על בית השלישי בעזרת השם. אז נאמר כאן שיהיה הילול לשם השם, או בבית השם או בחצרות השם, תלוי למי. מה צריך להיות ההילול? אומר פסוק ג', הללויה כי טוב אדוני, זמרו לשמו כי נעים. היינו, הפסוק אומר שתי לשונות בכפל אותו רעיון, תללו את הקדוש ברוך הוא כי הוא טוב, הוא טוב, הוא מיטיב, השם שלו נעים, השם שלו טוב, אז תללו אותו, יש הרבה סיבות להלל את הקדוש ברוך הוא. ואז הוא מתחיל לפרט את הדברים שעליהם אנחנו מהללים את השם, מתחיל מפסוק ד' לפרט דברים. פסוק ד' הוא אומר, כי יעקב בחר לו יה ישראל לסגולתו. דבר ראשון, הקדוש ברוך הוא בחר בנו, בחר בעם ישראל. דבר שני, אנחנו כמו הסגולה שלו, מה הפירוש? אנחנו כמו האוצר הנחמד והיקר שלו. אז יש לנו את שתי הסיבות הללו, למה אנחנו צריכים להלל אותו. הסיבה הראשונה היא סיבה הכי נפלאה, שהקדוש ברוך הוא בחר בנו. ידוע שהבחירה שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל זה דבר שבא לא בגלל מעלות מסוימות ולכן הוא לוקח אותם. הוא לוקח אותם, בחירה זה בחירה חופשית, הוא לוקח אותם כי זה ההחלטה שלו. זה החלטה שבא ממקום שלמעלה מטעם ודעת. וזה בא לידי ביטוי שלפני מתן תורה, כתוב שהקדוש ברוך הוא אבל בפני כל אומה ולשון, הם רוצים לקבל תורה. מה הוא אומר לפני כולם, רק עם ישראל? כי מתן תורה ששם הייתה ההתגלות של הבחירה של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל, כשהתגלה הבחירה, אז כולם שווים, אין מעלה זה על זה, אז הוא פונה לכולם, פונה לכל האומות, פונה לעם ישראל, כי זה בא באמת ממקום כזה שהיא בחירה מאוד מאוד גדולה. או למשל יש פסוק שאומר שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, לא מרובכם, כי אתם המעט מכל העמים. אז לפי הפשט, מה הפסוק אומר? הוא לא בחר בכם כי אתם רבים, כי אתם באמת לא רבים. ולפי הפשט זה קשה. אם במציאות אנחנו לא רבים, זה המציאות, אז מה צריך לשלול דבר שהוא ברור? הרי כשבאים לשלול משהו, אז באים לשלול משהו שהייתי יכול לחשוב ככה, ואז אני שולל ואומר לא, זה לא ככה, זה אחרת. אז אם המציאות הוא שאנחנו מעט, אז מה צריך לשלול את זה? זה הרי ברור. אלא הפירוש לא מרובכם, זה לא מרובכם בכמות. לא מרובכם איכות. הוא לא בחר בכם כי אתם בעלי מעלה ואתם מוצר יקר וחביב, ולכן הוא בחר בכם. הוא בחר בכם כי זו החלטה שלו. וזו המעלה הראשונה, כי יעקב בחר לו. בגלל המעלה הזו אנחנו מודים לו. אז החיבור שלנו אליו הוא חיבור מאוד מאוד עמוק אצלו, ובמילא גם מאוד מאוד עמוק אצלנו. זה בגלל המעלות שלנו. לכן יהודי שאין לו מעלות, הוא לא מקיים כלום, הוא לכאורה איבד את מעלותיו, אבל הוא לא איבד את המהות, את הבחירה שהקדוש ברוך הוא בחר בו, כי הבחירה היא לא בגלל מעלות, היא כי בחר בו כי אותו הוא רוצה. אז אוקיי, עכשיו באים לפרט גם פעולות מסוימות שהקדוש ברוך הוא עושה, פעולות גדולות. אומר דוד המלך, למה אני מעורר אתכם להודות ולהלל להשם? כי אני ידעתי כי גדול אדוני, ואדוננו מכל אלוהים. אני ידעתי, לכן אני אומר לכם, תעללו אותו. אנחנו אצלנו, הקדוש ברוך הוא גדול יותר מכל האחרים. מה זה מכל, ואדוננו מכל אלוהים? הכוונה היא מכל המלאכים, מכל השרים, מכל צבא מעלה. שאומות העולם בחרו לעצמם, כל אומה מתחברת לאיזשהו כוח, לאיזשהו מלאך, לאיזשהו עניין. אבל הם, המלאכים הללו הם לא הגדולים האמיתיים. הגדול האמיתי זה הקדוש ברוך הוא. ואנחנו קשורים לקדוש ברוך הוא, לא כמו הגויים שקשורים לכל מיני כוחות או מלאכים וכדומה. ומה מתבטא באופן בולט, ההבדל בין הקדוש ברוך הוא לבין כל שאר המלאכים וצבא מעלה וכדומה? זה אומר בפסוק ו', כל אשר חפץ אדוני עשה בשמיים ובארץ, בימים וכל תאומות. דהיינו, כל המלאכים וכל צבא מעלה, אין להם אפשרות לעשות מה שהם רוצים, הם כולם רובוטים. הקדוש ברוך הוא מחליט מה הם יעשו. אבל אצלנו הרי הקדוש ברוך הוא עושה כל מה שהוא חפץ, בשמיים ובארץ, בכל מקום, בכל בריאה, בימים, בכל תאומות, תאומות הכוונה היא בעומק המים, בכל מקום הוא עושה מה שהוא רוצה, ואז הוא מפרט איפה רואים באמת שההנהגה האלוקית לא בזמן נדיר, אלא באופן קבוע, רואים שהוא עושה כל מה שהוא רוצה. זה אומר פסוק ו', מעלה נשיאים מקצה הארץ, פסוק ז', כן, מעלה נשיאים מקצה הארץ, ברקים למטר עשה, מוצא רוח מאוצרותיו. מה הכוונה בפסוק הזה? זאת אומרת ככה, נשיאים, נשיאים זה עננים. מעלה נשיאים, זה הקדוש ברוך הוא מעלה את העננים. מאיפה הוא מעלה את העננים? מקצה הארץ. מה זה מקצה הארץ? איפה נמצא הקצה של הארץ? בקצה של הארץ מה יש? הארץ נגמר, מתחיל הים. אז מקצה הארץ, בקצה של הארץ מתחיל הים, מהים הוא מעלה את הנשיאים, מעלה את העננים. אז זה נס אחד גדול שמעלה עננים למעלה. ברקים למטר עשה, זה נס נוסף. ברקים זה בא מאש, ומים ואש הם שני הפכים. והקדוש ברוך הוא מחבר את שניהם יחד, ברקים למטר עשה, ברקים זה אש ומטר זה מים. מחבר אותם זה כל הזמן, אנחנו רואים את זה. מוצא רוח מאוצרותיו. מוצא, יש לזה שתי משמעויות בפשט, או מוצא מלשון מציאה, או מוצא מלשון הוצאה. מה הכוונה מוצא רוח מאוצרותיו? אז לפי הפשט, לשון מציאה. רש"י אומר מציאה. יש אוצרות, יש אוצרות שהקדוש ברוך הוא שמור שם הרוח, ובעת הצורך הוא מוצא את הרוחות ושולח אותם להעיף את העננים לכל מקום שהוא רוצה שירד שם הגשם. הרד"ק אומר זה לשון הוצאה. הרד"ק אומר ככה, יש הרי ארבע יסודות בבריאה, אש, רוח, מים ואפר. אנחנו רואים פה בפסוקים, פסוק ו' וז', הוא מזכיר את כל ארבעת היסודות מרומדים כאן. בכל ארבעת היסודות, אז יש ככה, האש והמים והאפר הם יסודות גלויים, רואים אותם. אבל הרוח אתה לא רואה. היסוד הרוח, את הרוח אתה מרגיש, שהוא מגיע אתה מרגיש אותו, אבל אתה לא רואה אותו. זה שאתה לא רואה אותו, אז זה כאילו הוא נמצא באוצר, הוא סגור, הוא חתום, לא רואים אותו. אבל כשהקדוש ברוך הוא מוציא אותו מהאוצר, אז כאילו אז הוא יצא, רק עכשיו הוא יצא, מה פה שהוא לא היה קודם, הוא לא נוצר קודם. אז מכיוון שהוא היה נעלם קודם, ורק עכשיו הוא מתגלה, אז זה נקרא מוצא רוח מוצאותיו, עכשיו הוא מוציא אותם, עכשיו הוא בורא אותם, עכשיו הוא מגלה אותם מהאוצרות שלו. ובדרך הפנימיות, כאן מרומז, האמרה הידועה, שמביא ובאתי לגני הרב הריאץ, הרב בהרבה מאוד מקומות, שכקדוש ברוך הוא רוצה להביא את הניצחונות לעם ישראל, אז כמו המלך שרוצה להביא את הניצחון, אז הוא מבזבז את כל האוצרות שלו. וזה גם כן יהודי שרוצה וצריך לנצח את היצר הרע שלו, הוא גם כן צריך להוציא את האוצר שלו. האוצר זה נקרא האוצר של יראת שמיים. יהודי מעורר את האוצר, יש לו, באוצר יש לו כוח. הוא רק צריך להיות מוצא רוח מוצרותיו. תוציא את העוצמה מהאוצרות הקיימים אצלך, ואז יהיה לך בוודאי הניצחון הגדול במלחמה. המשיך פסוק ח' לתאר את היכולת האלוקית הבלתי מוגבלת בכל דבר ודבר, שעיקה בחורי מצרים, מאדם עד בהמה. למרות שהיו 10 מכות במצרים, מכת בכורות היא מכה עשירית, הוא יזכיר בפסוק ט' את המכות האחרות ברמז, אבל הוא מייחד את מכת בכורות בנפרד ומתחיל איתה, למה? כי מכת בכורות גרם את ההוצאה ממצרים בפועל. המכות לפני כן היו תחנות, אבל מה שעשה את המכה בפטיש זה מכת בכורות. ומכת בכורות גם רואים את הגדולה האלוקית, כפי שמתואר בתורה, שהקדוש ברוך הוא הכיר בין טיפה של בכור לטיפה של אילה של בכור, בין כל המצרים, מי בדיוק בכור, מי בדיוק לא בכור. פה רואים את הגדולה העצומה שהקדוש ברוך הוא הכה את בכורי מצרים, מאדם עד בהמה. פסוק ט', שלח אותות ומופתים בתוככי מצרים, בפרעה, בכל עבדיו. דיינו, כל האותות והמופתים, הכוונה היא כל המכות שהיו לפני כן, זה בא לבטא את מה שנאמר לפני כן בפסוק ו', כל אשר חפץ עשה. אז הוא עשה את זה בכל המכות, וברור שזה ממנו. כי אם זה היו תופעות טבע, חלילה, הרי עם ישראל היה צריך ללקוט בדיוק כמו המצרים. ברור שעם ישראל הרי לא לקו, אז זה בא ומבטא שזה כל אשר חפץ השם עשה, זה ניסים אלוקיים. וזה, מה זה בפרעה בכל עבדיו? זה היה בכל עמו, כל העם של מצרים. אבל פרעה בכל עבדיו, שהם הגדולים, והם המחשפים, והם המנהיגים אפילו על כוחות על, לא יכלו להימלט מהמכות. וכל שכן עמו, אנשים היותר פשוטים, בוודאי שהם לא יכלו להימלט מהמכות, כי כל אשר חפץ השם עשה. פסוק י' שעיקה גויים רבים, והרג מלכים עצומים. היינו, בהמשך לפסוק הקודם, עם ישראל היו מעטים במצרים, ובכל זאת המעטים יצאו מעבדות, יצאו מעבודת פרך. ואחר כך כשהם הגיעו לארץ, פה היו הרבה רבים ועצומים, והרבים ועצומים לא היו בדרכים, כמו עם ישראל שהיו נודדים בדרכים. הם היו רבים ועצומים בארץ שלהם, ובכל זאת עם ישראל ליקו אותם וירשו את ארצם, את השבע אומות שבארץ ישראל, שזה הכל מראה, כל אשר חפץ השם עשה, שמיים ובארץ. הפסוקים הבאים ממשיכים שוב להראות את הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה ועשה כל הזמן, כדי לבטא את הללוקה, שעם זה פתחנו את המזמור.